31. כמו שאתם רואים, פה כבר מתחילים לדבר ממש על דבר השם אל עם ישראל. התחלה של התחלה של עשרת הדיברות ממש, אחרי שכבר דיברנו פעם שעברה על נעשה ונשמע. בפרק רבי עקיבא, יש פה סוגיה מאוד חשובה. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב השם ייתן עומר המבשרות צבא רב? כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל-70 לשונות. תנא דרבי ישמעאל וכפטיש יפוצץ סלע. מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשונות. מסביר המהר"ל את היסוד הזה שכל דיבור חייב להתחלק ל-70 לשונות. פירוש כי הדיבור שהיה יוצא מן השם נדבך היה מתחלק ל-70. כי כן הדבר שיוצא מן השם נדבך בעולם הזה הוא מתחלק ל-70. כמו שהם 70 אומות והלשונות הם 70 לשון. ולפיכך הדיבור והלשון שיוצא מן השם נדבך היה מתחלק ל-70. שימו לב שהמהר"ל עומד על זה ומכריח את זה. דבר זה ביארנו במקום אחר שאי אפשר רק כך. מחויב להיות דווקא ככה. כשמן השם יתברך שהוא אחד, מתחייב הריבוי. מתחייב הריבוי. ההפך מה שאומרים הפילוסופים, כי מן האחד לא יבוא הריבוי, ולכך היו באים לידי שיבושים הרבה. אבל מן השם יתברך שהוא אחד, יבוא הריבוי, כאשר הריבוי הוא מתדמה לאחד. ואילו היו באים שבעה מאיתו, הרי הדבר הזה היה... הרי הדבר הזה ריבוי גמור, הכתיב בדרך אחד יצאו ושבעה דרכים ינוסו, כלומר בדרך אחד יצאו בריבוי דרכים ינוסו, אז שבעה מציין פה את הדבר המתרבה ומתפזר, אבל מספר 70, שהוא מספר כללי, הוא ריבוי שהוא מתאחד, כי החשבון הכללי הוא מתאחד, מה שאין כן במספר הפרטי. לפיכך אמר שכל דיבור ודיבור שיצא מפי השם נדבך היה מתחלק לריבוי של 70, שהוא ריבוי שהוא מתאחד. דבר זה הרחנו במקום אחר, אין כאן מקום לזה, כלל הדבר מה שהיה נחלק ל-70 לשון, שכך הוא ראוי לדיבור שבא מתו התברך פחת, כאשר היה בעל לתת את התורה לישראל, שהיא במדרגה העדיונה, שהיה הדיבור מתחלק ל-70, דברים אלה ברורים. מה אומר לנו פה המהר"ל? רומז פה כבר לסוגיה שמבאר אותה המהר"ל בכמה מקומות, היא בעצם שורש של העימות של המהר"ל עם העולם הפילוסופי ועם ישראל בכלל עם העולם הפילוסופי. שהעולם הפילוסופי, אפילו כשהוא התפתח והתקדם ושלל את האלילות היוונית, אבל מה הוא לא יכול, זאת אומרת, הוא הבין שמוכרח להיות שורש עליון למציאות, אבל המציאות בעצמה מקרינה הפך משורש עליון. משום שככל שמסתכלים על המציאות, זה לא מהצד הפיזיקלי לבד, הפילוסופים הרבה פעמים ערבבו את המונחים הפיזיקליים עם המונחים הרוחניים. הם אמרו, כמו שהמציאות יש בה ארבעה יסודות, אש ומים ואפר ורוח וזה, ואתה רואה שהיסודות האלה מאוד מאוד שונים זה מזה, ואתה רואה בעצם שהעולם הוא מקרין מורכבות, מורכבות וריבוי גוונים וצדדים סותרים, ואנחנו יכולים להוסיף לבעייתיות לא רק עצם מה שכל דבר גשמי הוא סופי והוא קצוב והוא מוגבל, הרי שאנחנו יכולים גם להסתכל במבט הפילוסופי הערכי, נקרא לזה במבט של הערכים, על המציאות האנושית, ויכולה לראות בכל המציאות האנושית התנהלות אגואיסטית, התנהלות שאין בה משהו קדוש במהות, אלא התנהלות של הליכה אחרי תאוות ודברים חיצוניים, וזה באופן פנימי אצל האדם האנושי לא מתיישב עם מה שאמור להיות מיוחס אל בורא עולם, שהוא כמובן מעל הכל, לא רק שהוא אינסופי בממדיו כביכול, לא שייך בו שום מימד פיזיקלי חס ושלום או משהו כזה, ושום מימד סופי חס ושלום, אלא הוא כמובן קדוש, קדוש ועליון, נעלה מכל מושגים שאנחנו סוגלים. וכן, איך היא תיתכן שהמציאות תהיה נשפעת מאיתו? וזה בא בכל מיני צדדים של ניסוחים של הפילוסופים, כמו שהפילוסוף של הכוזרי, שכן, שבורא עולם לא יכול להיות שהוא אכפת לו מה שאתה עושה, כי כל מה שאתה עושה הוא קשור להקשרים של חיים מוגבלים שאתה מסתובב בהם, ולא יכול להיות שזה יכול להיות נפקמינה לידיעה אפילו של הבורא, על אחת כמה וכמה של הרצון של הבורא. ומנה בסופו של דבר, מה שנוצר מתמונת המציאות במובן הפילוסופי הוא כמובן תמונת מציאות שהיא מציאות שהיא לא יכולה להיות אידיאלית במהותה, אין לה מגמה, אין לה אחרית, וממילא עולם הנצח הוא לא המושג שאנחנו מסוגלים לתפוס. החיים האנושיים הם חיים גשמיים במהותם וכולי וכולי, והתרבויות האנושיות למיניהם עדיין כמובן יונקות מהתפיסה הזאת, לא יכולים להתרומם מעל התפיסה הזאת. ועם אלה זה יוצא שזה באמת תרתי דסתרי, מה שמכנה המהר"ל מבחינה מספרית, האחדות והריבוי, ולא יכולים להתיישב זה בזה. כי האחדות פה הרי היא אחדות שמעל מספר. והריבוי הוא כמובן דבר שהוא ספור ושהוא מתרבה, כן, זה בעצם ה... ואנחנו זוכרים את הסוגיה שהמהר"ל בפרק ג' בנצח מעריך, סוגיית הראשית, כן, שעם ישראל נקרא ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, התורה נקראת ראשית, וכמה מצוות שורשיות שלנו נקראות ראשית, ואנחנו ראשיתיים, וזה לא סותר את זה שאנחנו פועלים בעולם שהוא כן עולם מורכב, עולם גשמי, עולם נמצא במערכות טבעיות מוגבלות. ופה בסופו של דבר אנחנו נוגעים כאילו בנקודה הזאת, ופה מחדש המהר"ל בצורה קיצונית יותר משאר המקומות. שאר המקומות לא, המהר"ל אומר שאין סתירה. פה אומר המהר"ל לא רק שאין סתירה, אלא מתחייב מן האחד דווקא הריבוי. אני צריך להבין איך זה, לא רק שזה לא סותר, זה מתחייב. כמובן האפשרות להסביר ולהבין את זה, זה לא אומר שהמהר"ל כל מה שהוא מדבר, הוא מדבר בשפה רוחנית. פה ושם המינוחים עוד פעם נסמכים על מינוחים מעולם הפילוסופי, והוא מדבר בשפה האנושית המוכרת לנו, לכן לפעמים זה קצת צריכים לקרוא כדי לראות שהקומות שהמהר"ל בונה, קומות רוחניות באמת. וצריך... זה מה שהוא מניח לפעל שולחננו, הוא מניח הנחות שמתיישבות רק אם אתה מסביר את הדברים באופן רוחני. וזה בעצם לזה אנחנו קרואים, זה מה שהמהר"ל פה הולך להסביר. ודווקא פה, בדבר השם שיורד בהר סיני, כשאנחנו עוסקים בסוגיה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל בהר סיני. המדרש אומר, הקול של הקדוש ברוך הוא התחלק ל-70 לשון. אנחנו מציירים במובן הגשמי איזושהי צורה, כביכול קול יכול להתחלק, אנחנו לא תופסים את זה. ברור שכל השם שיורד בהר סיני, צריך להבין את זה בצורה, שוב פעם, במובן הרוחני. הרי אנחנו אומרים, מסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. וכל הבריאה כולה, שהיא בעצם מפעל השם, הבריאה האלוקית של המציאות, היא בריאה עם ייעוד. כמו שהיא בריאה עם שורש, היא בריאה עם ייעוד. היא בריאה שנועדה להגשים את המטרות האידיאליות הכי נשגבות. שמונחות ביסוד המציאות. מדוע הקדוש ברוך הוא לא מתגשם כאילו בזה שיש מאיתו עולם נברא? הרי זה משום שהעולם, אף על פי שהוא נברא, ואף על פי שהבריאות שמתהלכות בעולם הן לא רוחניות בצורה החיצונית שלהן, הרי כל המציאות כולה בעצם משרתת מגמות קדושות, ולכן היא קדושה במהותה, ולכן גם התבנית הגשמית של המציאות, כל הכלים, כל המערכות הפיזיקליות וכל הזה, בסופו של דבר הם מהלבשות, ומילא גם חלק מתוכנית שבאה לגלות את שם השם בכל המרחבים, בכל המציאות. ומתי הקדוש ברוך הוא מגלה מה, מהי נשמת המציאות? מתן תורה, העולם מתוודע אל נשמתו, אל מגמתו, אם כן, ומתן תורה למעשה, דבר השם בהר סיני הוא הבנת הסוגיה, מה המשמעות החיים, מהו תוכן החיים, מהו האדם, מהי הבריאה, איפה הריבונו של עולם הבריאה, כל זה מסופר לנו במתן תורה. הרי הקדוש ברוך הוא בהר סיני לא אמר כמה משפטים, כמה מסרים והלך, אלא דבר השם בהר סיני, זה תורה, משה קיבל תורה בסיני, כל התורה כולה ניתנת פה, כל האלוקיות ניתנת למציאות, העולם קולט, מקבל, מבין, סופג, כמובן דרך הכלי המובחר לכך, זה עם ישראל, כמו שתכף נראה. אז יש פה שרשרת מספרית, 1, 7, 70. קודם כל נראה מה זה אומר הבחינה המספרית, מה שהמהר"ל מחדש, שזה דבר שדרך אגב, כדי להתאים אותו עם מקומות אחרים במהר"ל, שלפעמים המהר"ל מדגיש צד זה, צד אחר, צריכים להבין. בדרך כלל, יש את השישה צדדים. שישה צדדים, כמו שגם היום אנחנו מכירים, מעלה, מטה, ארבע רוחות, יש שישה צדדים. השבע הוא נקרא לזה הפנים. תיאור גשם, תיאור של יצירה גשמית בעולם, בעלת מימדים, היא מתוארת בשבע. אז זה מהווה שימוש במערה לפעמים משני פנים. לפעמים המערל מתאר כמו פה, בדרך אחד יצור, שבעה דרכים ינוסו. זאת אומרת, אתה רואה שביחס לאחד, השבעה זה התפזרות, התפזרות טוטלית. מצד שני, כשאתה אומר שבעת ימי השבוע, והשבת זה השביעי, וכל השביעים חביבים, שהמועדים הם שבעה, אז ברור לנו שפה ודאי התורה כוונתה לקדש את המציאות, להראות שהקדושה מופיעה, למרות שהמציאות יש בה שישה צדדים, יש לה פנים שביעי, והוא מחיה את הכל כמו השבת בתוך ששת ימי המעשה. ככה גם כל המתכונת של כל החגים, מתכונת של שבעה. אז הרבה פעמים משמש המספר שבע אצל המהר"ל דווקא למושג הייחוד ודווקא למושג הקדושה, שכן מסוגלת להופיע בתוך שישה צדדים. אבל כאן המהר"ל חותר להגיע ל-70 ובכוונה.
זה לא סותר?
אז זה מה שאנחנו מסבירים והולכים. אז אנחנו פה עומדים על זה, ואת הציינו, אתה צודק, הבנת את זה, באמת לכאורה סותר. אנחנו באים ואומרים ככה, שכשאנחנו חותרים להגיע ל-70, אז אנחנו באים ואומרים, שהרי אחרי השבע יש מספר 10. כל דבר שבקדושה לא יהיה אלא ב-10. 10 מציין מימד שמתחיל כמו שאנחנו מכירים היום, בספירה העשרונית. הרי ה-10 זה כבר קיבוץ הופעת כלל, כן? זה כבר הופעה כללית, זה כבר מניין. יש 10, יש 100, יש ריבו. זה מקפיץ את הכל, משדרג אותו כאילו לקומה אחרת. מהאחד אנחנו עולים ל-10, זה קומה אחרת, כמו שמה-10 עולים ל-100, זה קומה אחרת, קומה אחרת. יש צד אחר, זאת אומרת, אנחנו באים להבליט פה שיש פה קומות. והעשר הוא קומה אחרת מאשר האחד. איפה מתקלל האחד באמת? השבע זה הכללה של האחד בזה שאתה אומר, יש נשמה בתוך השישה צדדים. אבל העשרה באה ואומר שכמה מיליון פרטים שיהיה לך, אם הם יונקים ממימד של כלל. ניקח לדוגמה עם ישראל. יכולים להיות בו, כן? יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם, אבל עם ישראל גוי אחד בארץ. במה אנחנו אחד? במימד הכללי שלנו. אז האחדות פה היא אחדות ממה שתתרומם מהמדרגה הפרטית לאיזה מימד אחר לגמרי, ושם תסתכל על זה באופן כללי, ומשם תסתכל על הכל כללי. הכל יראה לך מבט כללי, מבט אחר. אז באמת העשרה מציין פלנטה אחרת של מבט. לכן העשרה מתאימה לקדושה, העשרה מתאים לקדוש שמובלט בו שהוא נבדל מן הקומה של הפרטים. העשרה, התשעה פרטים הם, בעשר אנחנו משתדרגים, עולים קומה לקומת עשרות, קומה אחרת, משתדרגים לקומה כללית, מהקומה הכללית כל הפרטים הם, הם, הם פרטים של הכלל, אז זה משהו אחר. אז כשאתה בא לייחס בין השבע לשבעים, אז אנחנו אומרים, כל הכבוד למה שזה נכון, שהשבע יותר מציין גיבוש באופן יחסי מהשש, מציין כאן איזה בחינה מתקבצת באומן מסוים, אבל עדיין אפשר להסתכל על השבע גם בממד האחר, כי סוף סוף גם הפנים של ששת הצדדים הוא עומד לחוד, והשישה צדדים הם לחוד, כמו שהשבת היא לחוד, וששת ימי מעשה זה לחוד. נכון שיש פה איזה מין סדרה, אבל זה עוד לא יוצר לך איזה מימד, כמו שיש לך במימד הכלל, כמו שאמרנו, היחס בין הכלל לפרטים, שמימד הכלל עושה שכל הפרטים הם מקובצים ומגובשים, והם מהווים את האומה, זה לא חילוק בזה שראובן ושמעון ולוי, כי כולם הם שייכים לכלל. אז פה השבעים בעצם זה שבע כפול עשר. זה בא ואומר לך שהתבנית של המציאות, בכוונה, זה כאילו התבנית של המציאות, אם מה שהיא שבע היא עשר, ואם מה שהיא עשר היא שבע, וזה ביחד שבעים. בא לומר לך שהמציאות עשויה ככה, שבאמת מערכות המציאות מתפזרות והולכות מאת הקדוש ברוך הוא. אם אתה מסתכל על זה, שהבריאה והקדוש ברוך הוא, זה לכאורה לא יכול להתחבר חס ושלום, והיו אומרים לך כך, שנכון הקדוש ברוך הוא ברא והשתית את העולם במערכות, מערכות, מערכות, מדרגות, מדרגות, מדרגות. פרטים, 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 מורכבויות וסיבוכים וסתירות ומלחמות הכל קיים בעולם. אבל מהאחד מתחייב הריבוי. כלומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ככה עשה תוכנית, שהמציאות המשתלשלת ויורדת מאת הקדוש ברוך הוא, היא יוצרת מין תבנית מציאות שמבחינתה ניתן יהיה להאמר שהכל אומר קדוש. כדי שהכל יהיה אומר קדוש, אז המציאות צריכה כן לרדת עד לגבול הכי רחוק שיכול להיות מאת הקדוש ברוך הוא, ואם כל משהו יותר רחוק, הוא כן מסוגל לגלות ולחשוף עדיין מתוכו את השורש האלוקי שלו, ועדיין יש בכוח המציאות כולה, עם כל מה שהתרחקה והתפרדה, יש בכוחה ותמון בה עדיין, וניתן להיות תמון בה, שם השם הפנימי, שמסוגל דרך המציאות עצמה צועדת והולכת ותפסת ועולה מדרגה לדרגה אל גאולתה, והדרך אל הגאולה היא מסתייעת בכל מערכות המציאות, המערכות הישרות וגם המערכות המורכבות והמסובכות הם חלק מתהליכים שמולידים בתוכם דרגות חדשות וכולי, והמציאות ככה מצידה את עצמה את גאולתה, כי הנשמה נמצאת בתוכה. לדבר השם הוא התוך של הכל. כאילו אם אתה בא ואומר, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אל המציאות? או נקרא לזה, איך המציאות קולטת את נשמת השם שבקרבה במימד של 70? כי דבר השם שבתוכה הוא מדבר אל המציאות בשבע כפול עשר, בעשר כפול שבע. בריבוי שמתאים למציאות ובהתכללות הגדולה של העשר, שהיא מרבה למרות שיש לך שבע. אז הצורה הזאת של השבעים הוא דגם של מציאות פזורה מאוד, ואולי נקרא לזה, ולא רק שלמרות שהיא פזורה היא מסוגלת להתאחד, אלא הפיזור הוא בדיוק מותאם לשיא היכולת לגלות את ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לגלות שהקדוש ברוך הוא לא רק אחד לבדו, אלא הוא אחד גם בכל שמותיו, בכל התגלויותיו, בכל מערכותיו, שזה יתגלה גם בשלימות בעתיד וגם בשלימות למפרע, שכל מה שנבנה והלך, הכל הוא חלק מן התוכנית הגדולה שמגלה מתוך עצמה את קידוש השם שבקרבה. זה מה שתמון פה במה שאצלנו, אנחנו מסתכלים על כל המציאות במבט אחר. כל מה, הצורה המספרית הזאת, זה לא מתמטיקה מה שאנחנו עושים פה. זה תבנית ערכית של המציאות, אותו הפרש עצום שישנו בין המבט של הפילוסופים. תרצו המבט של טורנוס רופוס עם רבי עקיבא. אותו מבט שמסתכל על המציאות באופן חיצוני, באופן שלא מסוגלת להתחבר עם קדושה, כי זה תרתי דסתרי לא רק מהבחינה המספרית, תרתי דסתרי מהבחינה המספרית, שהקדוש ברוך הוא אחד, המציאות פזורה, גם מעיד על תרתי דסתרי מבחינה ערכית. המציאות היא גשמית, והקדוש ברוך הוא רחוק. ואצלנו זה לא ככה. אנחנו, תלמידיו של אברהם אבינו, מסתכלים על כל המציאות בעין טובה, מסתכלים על כל המציאות בתור והיור זה אברהם, מסתכלים על כל המציאות בתור, באופן האידיאלי שלה, ולא רק מסתכלים, אלא אנחנו גם מחומשים בכלים נכונים, איך מקדשים, איך מעלים, איך מגלים את האידיאלים של המציאות שתמונים בכל אות של תורה, בכל מצווה של תורה, בכל היגיון של תורה ובכל מעשה מצווה של תורה שתרי"ג מצוות תלויים בה וכל המציאות מוארת מכל מעשה ומעשה שכל אחד ואחד מאיתנו מקיים. לנו יאה לקבל תורה שהיא בבחינת אחד שהוא 70 ו-70 שהוא אחד, כי זה בעצם הדגם המלא, זה הצורה של האושר שאנחנו מסוגלים לראות בכל דבר השם, ובגלל האושר הזה, אנחנו והקליטה שלנו את התורה יכולה להיות האחיזה של נשמת השם במציאות. כי דבר השם במתן תורה, מי שרוצה יראה בשלה הקדוש, השלה מדבר על זה בחלק הראשון, יש שם, הוא אומר שכל נביא ונביא שורש נבואתו מהר סיני, כל חכם וחכם בעם ישראל, שיהיה בדור מן הדורות, הנקודה של החוכמה שלו, הגאונות תורה שלו, כבר נשתלה, כמו שכל ישראל עמדו תחת הר סיני. זאת אומרת, מתן תורה שניתן בהר סיני, כבר כאילו ניתן הכל. כל השפע הרוחני שנועד להתגלות בעולם להצמחתו הגמורה, לתיקונו הגמור, כבר ניתן בהשקה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, שירד השם על הר סיני, שהקדוש ברוך הוא מן השמיים משמיעך את קולו, הדבר השם ששמענו אותו בהר סיני, הוא כבר אותה מתנה אלוקית, ענה נפשי כתבית יהבית, לדבר השם שעתיד להחיות את המציאות כולה לדורותיה. ולכן מוכרח להיות הדגם הזה של האחד, שהוא שבע, שהוא 70, כמו שאנחנו כאן רואים פה. אבל תכף נראה, וזה המדרש הבא, שזה לא יכול כמו שהוא להינתן בבת אחת. המדרש הבא מאוד מופלא, צריך לקרוא אותו, לראות פה איך הדברים עוד יותר מתבארים, ביחס בין ישראל לאומות העולם, אנחנו מכירים את זה, ששבעים זה גם מזכיר לנו שבעים לשון, מזכיר לנו שבעים האומות. האם באמת מתן תורה בשבעים לשון היה כדי שכאילו האומות כן יקבלו או לא? אז זה דבר שהוא מעניין. מדרש מפרש עוד יותר, ירם קל בקולו נפלאות. מה הוא ירם? אלא בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיני הראה בקולו לישראל פלאי פלאים. כיצד? הקדוש ברוך הוא היה מדבר, והיה הכל יוצא ומחזיר בכל העולם ישראל, שומעים את הכל, בא להם מן הדרום, הם רצים לדרום, מקבל את הכל משם. לכן לכל ארבע רוחות, אחר כך נפח להם מן השמיים, ותולים עינינו לשמיים, והיה הכל נפח להם מן הארץ, שנאמר מן השמיים משמיעך את קולו ליסרק על הארץ, היו ישראל אומרים זה לזה החוכמה, מאין תימצא. וכל העם רואים את הקולות, רגע, זה תכף. אז קודם זה שלב ראשון, בעצם אנחנו רואים כל אחד יוצא ובא מכל המקומות. לא קולטים. החוכמה מאין תימצא. זה כל, כאילו אותו קול שהוא אחד ושהוא 70, כאילו המדרש הזה מפצל אותו כאילו. שלב אחד כאילו הקול הזה באמת שימר את האחדות שלו. באותה אחדות היה אפשר לשמוע אותו מכל הכיוונים, מכל הצדדים, משום שבאמת כל הכיוונים וכל הצדדים חד הם באמת. הם באמת אחד, כמו שכל המציאות היא אחת באמת. גם דבר השם הוא אחד, אומר אחד, מסר אחד, כמו שהרב אומר באורות התורה, הכל אחד. אז זה הממד הראשוני, אבל זה מימד נשגב מכדי שאנחנו מסוגלים לקלוט כי אנחנו אמנם שייכים לראשית, אמנם אנחנו אחדותיים במהות, אבל אנחנו בני אדם. אנחנו גם ברואים, אנחנו גם נמצאים בתוכי המציאות, אנחנו כן צריכים למצוא את דבר השם. כבר צריך דיברה תורה כלשון בני אדם, התורה הקדוש ברוך הוא צריך לדבר אלינו, כפי שהדברים אמנם יוצאים מתו יתברך, במלוא אחדותם האלוקית, אבל גם מסוגלים להיקלט אצלנו בכלים אנושיים. אז מיד אחר כך, וכל העם רואים את הקולות, כבר יותר מבחינים, שהיה הקול נפח לשבעה קולות. ומשבעה לשבעים לשון, כדי שישמעו אומות העולם. אז כן, פה אנחנו פתאום רואים שבעים לשון, כן יש עניין, שאומות העולם ישמעו. באמת נכון, שבעים לשון ישמעו אומות העולם. והייתה כל אומה ואומה שומעת קולו של הקדוש ברוך הוא, ונפשם יוצאה. אבל ישראל לא היו ניזוקים. כאילו מתים מזה אומות העולם. משה, משה אמר בסוף 40 שנה, כי מכל בשר ששמע, כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, אתה היית שומע וחיה, אבל אומות העולם שומעים ומתים. אז זאת אומרת, יש פה, הם צריכים 70 לשון, כן מתים להם. כי המציאות ארוכה, לא במקרה 70 לשון, לא במקרה 70 אומות. כי 70 האומות הם דגם, כמו שיש 70 בחינות במציאות, יש גם 70 עמים. כי כל העם הוא איזה נקודה. זה עוד לא אומר אבל שאותו עם בשל דיו לקלוט את דבר השם. משום שאנחנו לומדים מסרט נדרים, כן, שגויים שהם מולים נקראים הרלים. הנודר מן הרלים אסור מגוי שהוא מעול. הנודר מן המולים אסור בישראל שהוא הרל. וישראל במהות נימולים, ואומות העולם נפשם הרעילה. הם אין להם, זאת אומרת, בשורש הם כן שייכים. אבל בהופעה האישית אין להם כלים לקלוט את הדבר השם האלוקי המוחלט הזה, למרות שזה שהתורה דיברה ב-70 לשון, כמו שאמרנו, כי המציאות היא באמת בת 70 פנים, ולכן יש 70 אומות, ולכן שורש נפשם של העמים באיזשהו מקום שייך ל-70 האלה, אבל לא, אנחנו קולטים עבורם. וסופו של דבר, לעתיד לבוא, הם יתחברו. יהיה את הקישור, המגנט הזה, שכל אומה ואומה לאותו פן, מן ה-70 פנים, שאנחנו קולטים, ודרכנו הם יקלטו, יתאפשר להם לקלוט את הנקודה שלהם, את הבחינה שלהם, בצד האלוקי. בואו ראה, איך היה הכל יוצא לישראל, כל אחד ואחד היה שמע לפי כוחו, אז כן לפי כוחם. והבחורים לפי כוחם, קטעים לפי כוחם, אף משה לפי כוחו, שמה משה ידבר ואלוקים מלעניין בכל מהו, בכל כל שהיה משה יכול לסבול. לכן הוא אומר כל השם בכוח, בכל כוחו של כל אחד ואחד, המוברות לפי כוחם, כל לפי כוחם, ויראם כל בקולו נפלאות. כן, אז זה מה שהוא אומר באמת, שהמהר"ל מסביר. קודם לא היו יכולים לקבל כוח הדיבור ההוא, להבין אותו, אך שמו בלבד. כן, אחר כך, היה מתחלק לשבעה קולות, עדיין היו אומרים איזה מקום בינה, עד אחר כך נתחלק לשבעים לשון, כי אני בעמודה השמאלית פה, ואז היו מבינים הדיבור והלשון. עכשיו תבין סדר דברים אלו, תדע להבין הדברים על אמיתתם. מה שאמר, כי העקום שמעו, מתו ישראל, חיו, תבין מה שאמר בפרק רבי עקיבא. אמר רב חסדא, מאי דכתיב שימעו כי נגידים אדבר עם שיעור דברי תורה, נגיד מה נגיד יש בו להעמיד ולהחיות, אף דברי תורה יש בהם להעמיד ולהחיות, אין דאמר רבה, למיימינים בה סמא דחיה, למסמילים בה סמא דמותה. דבר אחר, נגידים אדבר, כל דיבור ודיבור שעשה מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לו שני כתרים. כן, אז זה אומר באמת שדבר השם זוהי החיות של המציאות, זוהי חיות עליונה. ניתן לומר, כן, אנחנו רואים בפרקים אחרים, הר סיני שירדה סיני, שנאה לאומות העולם עליו. זאת אומרת, מתן תורה הכריח לפצל בצורה יותר חריפה את המציאות. שנאה הזאת כמובן היא לא במובן שהם שנואים מצד עצמם, אלא שנאה, כמו שאמרנו, בכל המקומות כמעט בחז"ל, הכוונה היא באופן יחסי. והיה השם כשנואה לאה וכדומה, או כיוצא בזה הרבה דברים, כהבנה היא באופן יחסי לעם ישראל שהוא העם הנבחר. אם כן נרצה שבעצם מתן תורה שהוא חידד, כן, מה שהיה במכת בכורות, שמי שהיה שייך, כן, לא ייתן המשחית לבוא אל בתכם לנגוף, כי פה הקדוש ברוך הוא חוצב לו את עמו, את הקדושה האלוקית, מי ששייך מתחבר, ומי שלא, השורשו מתברר, שם המצרים גם היה מגיע להם איתה, הם שיבדו את עם ישראל, ומתן תורה, הבירור הזה הוא בירור שמי ששייך ומי שלא שייך, כי כן העולם צריך להשתדרג למדרגה של לשמוע ולחיות את דבר השם אשר נמצא בקרבו, והאומה היחידה שמסוגלת לקלוט ולחיות לאור דבר השם זה עם ישראל, ושאר העמים כן שומעים ומתים מצוות באופן יחסי, וברר שהם לא שייכים לאותה חיות מופלאה שאנחנו כן שייכים אליה. כן. ואתם הדבקים, השם בלוקחים חיים כולכם, זה מבני הדבקות שהיו דבקים בו יתברך, היו שומעים כל אלוקים, הדבקות הזה היה מגיע אליהם החיים, דכתיב אתם הדבקים, השם בלוקחים חיים כולכם. מה שאמר כי היו קושרים לו שני כתרים, רוצה לומר כי יש בדיבור שני דברים, האחד הקול, והשני חיתוך הדיבור, להורות כי הקול הזה הוא קול אלוקי, ואינו קול טבעי. כן, הכתרים מציינים את המדרגה הנשמתית, שעם ישראל היה לו, כן, האחד הוא הקול, השני חיתוך הדיבור. הקול זה השייכות הפנים נשמתית, והשני זה המדרגה שאנחנו מסוגלים לעכל, אותה מדרגה של 70. כי גם הקול האחדי הזה, דרך ה-70 אנחנו מתחברים אליו. במדרגה, אתם זוכרים, ראינו שיש מדרגות של תורה, יש מדרגות של תורה בעולם הזה, יש מדרגות של תורה שמיימית. אתם זוכרים שמה בשניים מקרא ואחד תרגום, שראינו פרק י"ג, יש מדרגות שהן מעבר, נשמעת דנשמעת לאורייתא. מדרגות שעתיד לבוא. ועוד שם, כל דיבור ודיבור שיצא עם פי הקדוש ברוך הוא, יצאת נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצא בדברו, כן, פה אנחנו בעמוד צד ג', ומאחר שבדיבור ראשון יצאת נשמתן, דיבור שני יח קיבלו, הוריד טל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות במתים, והחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונילה, אתה כוננת. אז מה פה אנחנו אומרים? יצא נשמתן. קודם אמרת שאומות העולם מתים וישראל חיים. עכשיו אתה אומר מה? כל דיבור ודיבור יצא נשמתן, אז גם עם ישראל חס ושלום. אז מה ההבדל? לקשיא. מסביר המהר"ל, ביארו בזה. כי איך אפשר שיהיו ישראל מתחברים אל הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם מדרגת מציאות השם יתברך, אין נמצא שום מציאות להפכך. אי אפשר לומר שיהיה שום מציאות נמצא קיים אם הוא יתברך. איך יהיה נמצא הדיבור פנים אל פנים? אל תקשה לך כי היה מדבר עם משה פנים אל פנים, זהו עניין אחר. כי הדיבור למשה נאמר, ונועדתי לך לא לאחרים. כי לא היה שיתוף הזה מציאות בפועל הגמור, דיינו שיהיה נמצא בגלוי, אבל הדיבור לישראל בגלוי, כי לא בסתר דיברתי מראש, כיוון שכך הוא באיזה צד ימצא שיתוף זה בפועל, כך אמר, כי נפשם יצאה עד שלא היו יכולים להתקיים. ודבקים בו במדרגה, שעתיד העליונה שמשם החיות באה למתים. כי אין זה גם העניין הבא. כלומר, יוצא פה כך. אם אתה בא לברר, באמת, 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 נכון, אנחנו שייכים לתורה. אנחנו שייכים לדבר השם. למה אנחנו שייכים לדבר השם? אנחנו כן שייכים לאותו אידיאל אלוקי חובק מציאות, שמצד אחד הוא דבר השם, הוא האחדות האלוקית המקורית. הוא לא אחר מאשר ענה נפשי כתבית יבית מצד אחד. מצד שני, הוא בהחלט יכול להראות ולחשוף איך כל פינה במציאות מלאה אור השם. כל פינה בעולם מלאה קדושה. וממילא הוא צריך להתלבש ולהתגלות במערכות המציאות על כל צדדיהם ומורכבותיהם. אנחנו באמת שייכים לזה. אנחנו שייכים לזה במהות. אבל האם אנחנו כבר בפועל, עכשיו, שייכים למדרגה הזאת, גם עם ישראל, העם הנבחר, וגם כאשר הוא היה ואיחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, זה אומר שהייתה כן למוכנות הזאת, ישראל שעמדו תחת, כאילו קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, ודאי בספק מדרגה העליונה ביותר היינו אז, שאמרנו נעשה ונשמע. אבל סוף סוף, המדרגה הזאת עדיין לא נשתכללה, אנחנו צריכים להוציא את עצמנו מן הכוח אל הפועל, משך שנות ההיסטוריה הארוכות, עם ישראל צריך לעלות ממדרגה למדרגה, לפתח את עצמו. רק מדרגה תחיית המתים, נטל שעתיד להחיות בו מתים, מדרגה שעתיד לבוא, שאז עם ישראל יגיע אל שלמות מהותו, אז ניתן יהיה להגדיר כל אחד ואחד מישראל כך שהוא כבר מימש לגמרי את ראויותו ושייכותו הגמורה אל הדיבר האלוקי הזה, אל דבר השם. אז באמת מה שאנחנו מקבלים תורה בהר סיני בעצם זה על סמך העתיד שכבר קיים מקרבנו, כי כבר אמרנו מתן תורה היה לא רק לאותם הנפשות שעמדו שם, כי כל ישראל שבכל הדורות עמדו שם, וזה אומר בעצם שהעתיד וההווה עמדו שם. אם כן, בעצם היכולת הקיומית להתקיים ולהמשיך לקבל הייתה על סמך מה שאנחנו כבר החלנו אז בכוחנו בפוטנציאל את המהות המוחלטת ההיא. וכן זה גם המדרש הבא באופן דומה. עוד שאמר ביהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא, כתוב כאן, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם, גם תורה שתתגלה, שאנחנו נזכה לפגוש אותה במדרגות עתיד, היא תורה שהיא יותר מותאמת, יותר מסוגלת להתקבל למערכות הטבעיות שלנו, והרבה השלכות יש לזה, תורה גואלת, או התורה החיתית, כמו שכאן מקום אחר יש מקום לחיים. כל זה שייך למה? שמתן תורה באופן הריכוזי ההוא היה הכל, אבל אותו דור בפועל שמקבל הכיל את זה רק בשורש חיותו ולא בחיות המציאותית שבה הוא היה. עוד שאמר ביהושע בן נוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל אחוריהן 12 מיל, אין צד אחר של הסתכלות על העניין הזה, היו מלאכי השרת מדדים אותן שמה מלאכי צבקות ידודון, אל תקרא ידודון אלא ידדון. שוב בעצם מהזווית האחרת של הדברים, המלאכים ממונים לעשות את צון השם יתברך, ואז הוא אומר, כן, כי איך ישמע אדם כל השם משתתף עם השם, ברך השמיעה הוא שיתוף והתחברות, כך היה נוצר כאן מרחק, כן, החזרה היא בית מיל שלא ישמוע הכל, היו נדחים לגמרי, כי היו מחזירים אותם המלאכים שהם שלוחי השם יתברך שהיה רוצה בקבלת התורה, וכן מה שלא מתו בשומם הכל הזה מפני שבא להם התחייה ממקור החיים. כבר המלאכים הם מבטאים כוחות שגם הם יוצאים מאת הקדוש ברוך הוא. והם בעצם מגשרים על אותו פער שקיים בין השורש המוחלט האלוקי של הדברים אל המציאות שעם ישראל השרוי בה. המלאכים מגשרים משום שהמלאכים הם כבר מודעים לכל מה שעם ישראל באמת כן ראוי בתוכו פנימה ועתיד לגלות, וכל כוחות המציאות שהמלאכים הם מבטאים אותם הם יחשפו ויוציאו מן הכוח אל הפועל בסופו של דבר את העניין הזה, כן, שני העניינים האלה משלמים. הנקודה האחרונה שמובאת פה נקודה יפה כפנינה בפני עצמה. עוד שאמר ביהושע בן לוי, מהי דכתיב לחייו כערוגת הבושם כל דיבור ודיבור שיצא עם פי הקדוש ברוך הוא, להתמלא כל העולם כולו בסמים. ומאחר שמן הדיבור הראשון להתמלא כל העולם כולו בסמים, דיבור שני להיכן הלך, הוציא הקדוש ברוך הוא רוח מוצרותיו והיה מעביר אותו, שנאמר שפתותיו שושנים אל תקרא שושנים אלא ששונים. כלומר, ההבנה היא שכל דיבור ודיבור נתמלא כל העולם כולו בסמים. נאמר ככה, כל דיבור של הקדוש ברוך הוא בהר סיני הוא עולם ומלואו. יש בכוחו של כל דיבור למלא תוכן אלוקי את כל המציאות. אבל יש 10 הדיברות. ואנחנו יודעים שעשרת הדיברות מכילים בתוכם את הכל. זאת אומרת, לומר לך כאילו כל דבר משום שהוא כזאת אמת נשמתית, הרי אנחנו רואים כל מצווה ומצווה תרי"ג מצוות התלויים בה. זאת אומרת, יש בכל מצווה ומצווה, אף על פי שהיא מצווה שנעשית בפרט זה, ומצווה השנייה שונה ממנה, וכל מצווה מכילה בתוכה באופן גנוז את הכל. אז בעצם היה בכוח דיבור אחד של הקדוש ברוך הוא להחיות את כל המציאות, להתמלא מלא את כל המציאות עד כדי שלא היה מקום לדיבור הבא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך היה כאן לעשות כאילו פעולה מיוחדת כדי לפנות מקום שהמציאות תוכל להתמלא מהאושר המגוון שכל עשרת הדיברו. זה בא רק להקדים, אנחנו עוד נראה בהמשך את המהר"ל יסביר כל אחד ואחד מעשרת הדיברות. יש כאן כמה פרקים חשובים שהמהר"ל מבטא, אנחנו נראה באמת האור המוחלט שיש לכל דיבור ודיבור, אבל כאן אנחנו רואים כאן, כיוון שעוסקים בכל השם, בכל השם, בכוח הזה ששומעים בהר סיני, אז כאן מצורף גם העניין הזה, שהדיבור, כל דיבור ודיבור, עולם מלא, עשיר, מסוגל להחיות את כל המציאות, כך סידר הקדוש ברוך הוא את הדברים, באופן... טוב, אנחנו נתקרב בשבועות הבאים עוד יותר לקראת מתן תורה, כבר בפרק 33, נראה פה, באמת אם נראה כסדר, כבר נתחיל לפגוש יותר את עשרת הדיברות ואת התוכן של מתן תורה.